שטח נדלני עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
שלום לכם, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, שטח נדלני, תוכנית נוספת, כאן
שבוע טוב ומבורך לכם המאזינים, ושבוע טוב ומבורך לך איתי גדסי, חברי יקירי, ובראש ובראשונה, מזל טוב, אח יקר, לרגל הולדת ביתך, בלי עין הרע, חסדי השמיים, איזה יופי, עוד בת למשפחה.
ברוך השם, בשמחות אצלך, בשמחות אצל כולם.
הכנת עם הילדה גם דירה?
אני מאמין
שה... תשמע, בלי עין הרע, לפי, ברוך השם, משפחה כבר עם לא מעט...
הקודש בוך הוא שולח את ה... אתה יודע, את הכל מוכן.
עם כל ילד, ככה כתוב.
עם כל ילד, עם הכל.
עם כל ילד מגיע כל הצרכים שלו.
ברור, פשוט, אין ספק.
שפע. אז קודם כל, אז בהזדמנות זו, אז יש לך המון מזל טוב לך ולאשתך, שיהיה רק נחת ובריאות עד 120.
אמן. בשמחות אצלך בעזרת השם, ואצל כל המאזינים, שיהיה רק שמחות.
אמן. עכשיו, בוא ניתן קרדיטים רגע למי שצריך, ונצלול לתוכנית.
אז בצוות שלנו, טכנאי השידור נתן לדייב, עורך אותנו נתי שולמן, מפיק יצחק איזיקוביץ' באולפן, יאנקל'ה פרידמן.
ואיתי גדסי, ואנחנו מתחילים.
אפשר לומר שאנחנו ממשיכים עוד שבוע, היה חגים, אבל עוד שבוע של ירידות מחירים, אפשר לראות את הקבלנים שמסתערים על כל מיני מבצעים שונים ומשונים, 15, 85.
ועוד שבוע שבו עלתה הריבית בעוד 0.25%.
וכנראה תעלה עוד קצת.
ותשמע, אנשים, אני אומר לך משיחה לשיחה, כל פעם שאני משומע ומדברים על הנושא הזה, ומדברים איתנו הרבה על זה, כי זה תחום שאנחנו מתעסקים בו, ממש כואב לי הלב על, על, על אנשים שלא יכולים כבר לעמוד במשכנתה.
אבל מה לעשות? תראה, אנשים שלקחו את הריבית משתנה...
אני לא מדבר על המשקיעים, על אנשים שזו דירה הראשונה שלהם.
נכון.
משכנתה קפצה להם בכמעט 2,000 שקל.
המטרה של העלאת הריבית היא בעצם להצטמצם כרגע, באשראי שיש להם בחוץ, לצמצם קניות, וברור שאנשים שההחזרים שלהם עלו ב-1,000 שקל או משהו כזה.
1,700, 1,800 שקל.
2,000 שקלים, זה משמעותי מאוד. זה משמעותי, ברור. בתוך כדי החיים, אתה יודע, אנשים לא...
ותוך כדי שיוקר המחיה, ראית מה התפרסם היום, הנה מכל יום הרוב החדשות, יוניליבר מעלה ב-7.5% את כל המוצרים שלה. שמע, כל רגע אתה שומע על התייקרות אחרת. מזכורות לא שמעתי שעלו בהתאם.
נכון?
שמעת משהו שאנחנו לא מותקנים?
השאלה, איזה דברים עושה הממשלה ועושה שר הבינוי על מנת באמת... כי בסוף המצוקה הזאת, אתה מזכיר את יוניליבר. יוניליבר זה מצוין, זה משהו שמרגישים אותו בכל קנייה, עוד 100 שקל, עוד 200 שקל, אבל מצוקת הדיור זה סכום הרבה יותר גדול. זה כמו ש... ולכן את הדבר הזה חייבים, אתה יודע, לא לחכות לקריסה של חברות, וכבר דיברנו על זה, חברות שממונפות ונמצאות בשוק עם אשראי גדול ומתקשות בהחזרים. לא לחכות לזה. אגב, ראינו גם כמה עסקאות מאוד גדולות השבוע.
שקנו
חברות, כמו צרפתי למשל, שקנו אותם. יש חברות, כמו שאמרתי, שנמצאות בקשיים תזרימים, אבל יש להם פרויקטים, יש להם פרויקטים רציניים. ולכן הם מציעים את עצמם למחירה, או פרויקטים מסוימים למחירה, לא חייבים למכור את כל החברה. והייתי אומר שזה עוד דיטוט שהשוק לא הולך לעצור כאן. לא הולך לעצור כאן ברמת המחירים.
כלפי מטה.
כלפי מטה, אני חושב שאנחנו נראה ירידה יותר משמעותית ממה שאנחנו רואים עד עכשיו.
לפי גם רואים לפי כמות העסקאות שנעצרה, כמות העסקאות בתל אביב ירדה.
נכון, נכון, ראינו בשבוע שעבר.
נכון, נכון, המספרים מדברים בעד עצמם, ואין ברירה. אבל מצד שני, אם לא יהיה פתרון באופק יותר רחב של היצע, של דירות חדשות, אז לא עשינו כלום בינינו. אז ציננו את השוק לתקופה. ואחרי זה, כי בסוף מה לעשות, מתחתנים כל יום אנשים, וכל יום צריכים עוד דירות ועוד דירות. אז חייבים פה גם פתרון של שיווקים משמעותי וגדול, ואני מאוד מקווה ששר השיכון יצא כבר באיזה הצהרה, איזה תוכנית, שמע, קבינט הדיור בראשותו לא התכנס אפילו פעם אחת, כמדומני.
ממשלה חדשה, רק עכשיו העבירו תקציב, ומה אתה רוצה?
השבוע הבא, נו מתי? מה זה חכה? חצי שנה היא כבר על הכביש, כמו שאומרים. אבל מצד שני, אתה יודע מה, יש איזושהי בשורה טובה שכן קיבלנו.
שמה?
ממשרד, דווקא הגיע ממשרד המשפטים, שאולי הוא
דיווחנו עליה שבוע שעבר. איזיקוביץ' יביא לנו את המרויין הבא שלנו, ואני חושב שהכותרת שלהם...
לא, ואיפה יש להגיד מה הכותרת שלהם, כי נדבר על זה עם נציג במשרד המשפטים. אחד הדברים שיכולים לפתור את הבעיות המרכזיות זה קיצור הבירוקרטיה המשוגעת שיש היום, שזה 5 שנים בממוצע משלב ההתחלה עד לקבלת יותר בנייה.
אני יכול להגיד לך שבחוק ההסדרים, אז ראינו גם כן דברים שיכולים לעזור ליזמים, כמו למשל הפחתת הרוב הדרוש כדי לקיים פרויקטים מ-80% ל-66%. אני חושב שזה משהו שנדבר עליו עוד מעט, שהוא גם כן יכול להיות עוד צעד, אתה יודע, לזירוז, יש המון פרויקטים תקועים, אנחנו, אפשר להסתכל, אתה יודע, אם אתה נוסע בבני ברק, נוסע בגוש דן, אתה יכול לראות המון פרויקטים גדולים אפילו, שבגלל כמה, כן, בגלל כמה דיירים. אבל עוד דבר אחד...
או דיירים, או בירוקרטיה אחרת, זה לא דווקא רק בגלל דיירים. העירייה פשוט, פעם היא דורשת כזה דבר ופעם כזה דבר, ועכשיו מסתבר שאפילו האזרח הקטן, כשהוא צריך לבקש משכנתא, גם הוא צריך לקבל כל מיני אישורים.
אז עוד חסם שהוא שר, זה גם כן היה בחוק ההסדרים, נמצא איתנו עורך הדין דוד שני, נאמר לו בוקר, אחר הצהריים טובים, כן. ככה זה שיש שנים בלילה.
טובים, ערב טוב לכם.
בוא ניתן את תפקידו, ראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים, נכון?
אכן, כן. נכון מאוד.
אז אתם במשרד המשפטים, אחד הדברים שמכירים אנשים שמובילים פרויקטים, ולא רק מובילים פרויקטים, אפילו אנשים שבונים, אתה יודע, מרחיבים את הדירה וכו', זה שהם צריכים להמציא אישור מהרשות המקומית להיעדר חובות על מנת לרשום את המשכנתא שלהם ברשם המקרקעין. ספר לנו מה משתנה בעקבות חוק ההסדרים שעבר לאחרונה, בשבוע שעבר.
אז אכן כך, משך שנים רבות בעצם, כל מי שביקש לרשום משכנתה אצלנו בפנקסים, נדרש להמציא אישור של הרשות המקומית שאין לו חובות ארנונה. הדבר הזה נובע בעקבות בגץ שהוגש על ידי עיריית הרצליה, בגץ 7009/04, במסגרתו ניתן שלצורך רישום משכנתא יש צורך להמציא אישורי ארנונה. ומאז, כל מי שמבקש לרשום משכנתא, הנכס שהוא שלו, נדרש להליך בירוקרטי אצל הרשויות המקומיות.
שיכול לקחת המון זמן, כי אם לאחד יש איזה אימות מול העירייה, מה זה קשור למשכנתא? אחד יש לו דין ודברים עם העירייה.
נכון, זה לקח גם זמן וגם אגרה שהיית צריך לשלם, והזמן הממוצע עד להנפקת אישור כזה הוא 25 ימים, והאגרה הממוצעת לדבר הזה היא בסביבות 110 שקלים. אז מעבר לעלויות של הזמן ומעבר לעלויות של התשלום, תשלום האגרה, זה, האישורים האלה היו בתוקף של מוגבל כל רשות בתוקף שהיא נתנה לאישורים שלה, ולכן נוצר פה בעצם הליך בירוקרטי, שאדם שהוא בעלים של נכס, שרוצה לקחת הלוואה ולמשכן את הנכס שלו, לצרכים כאלה ואחרים, ותמיד זה פגש אותנו בצמתים היותר כואבים, שחלילה אם מישהו צריך ניתוח דחוף, או חלילה מישהו צריך הלוואה לעניין שהוא, או אפילו דברים חיוביים, פתאום הילד מתחתן ורוצה לקחת הלוואה, הוא נדרש להליך בירוקרטי, והוא נדרש להסדיר חובות ארנונה שהיו לו או לא היו לו, וזה היה איבה חסם.
יצא שזה סוג של הוצאה לפועל, הכריחו את הבן אדם, לפני שאתה לוקח משכנתא, בוא תסגור את החובות שלך.
נכון, מה שאמרו לנו בעצם עורכי הדין והציבור, שהם הרגישו שבועים בידי השלטון המקומי. אנחנו צריך להבין, בודקים את האישורים, אנחנו מעין שומרי הסף של הרשויות המקומיות, כשאנחנו רוצים לבצע רישום של, של עסקאות או של פעולות. ובאו האזרחים ואמרו, תקשיבו, אנחנו עדיין נשאר בעלי הנכס. אם יש חוב כלשהו, הרשויות המקומיות תוכלנה לפעול לקביעת החוב. למה אתם דורשים ממני לעבור את כל ההליך הבירוקרטי הזה, כדי לרשום הלוואה, לקחת הלוואה על הנכס שהוא שלי, ואין חולק שהוא שלי. ואנחנו הקשבנו ואמרנו, בוא נפעל ונעשה מעשה. והחל משנת 2021 בעצם אנחנו מנסים להעביר את המהלך הזה בשיח משותף שלנו עם מרכז השלטון המקומי, שלנו עם משרד האוצר, עם ייעוץ וחקיקה, ואכן שבוע שעבר, ברוך השם, בשלה את, וממש בהובלה מאוד עקבית וסדורה של מנכ"ל משרד המשפטים, מר איתמר דוננפלד, הגענו ליעד בשיתוף פעולה כמובן של משרד האוצר ושל ייעוץ וחקיקה ושל יו"ר ועדת הפנים חבר הכנסת יעקב אשר, שקיים דיון מעמיק וסדור בסוגיה הזאת, הצלחנו בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי להעביר את התיקון הזה ולהביא בשורה לציבור במובן הזה שחשפנו.
ממתי זה יצא לפועל?
מהראשון לשישי. הנה, עקפתי אותך, כי זה כבר השאלה הבאה.
יפה.
נכון, מהראשון לשני, אתם יודעים יותר טוב ממני. מהראשון
לשני. לא, אני אגיד לך למה, אנשים כותבים לי, אמרנו את זה שבוע שעבר שזה הולך להיות, ואנשים אומרים לי שזה משהו משמעותי, כל פעם, כל ההתרוצצות הזאת, ללכת לעירייה ולהביא את האישורים, ואיזה מישהו יש לו חוב של...
וגם הזמן, מישהו שיש לו חוב, הוא מרגיש כבול, הוא לא יודע אם עכשיו... למה שהם יהיו ההוצאה לפועל שלו?
ובאמת...
אני כל כך שמח שאתם אומרים את זה, כי לאורך הדרך זה לא היה מהלך קל. והיה צריך לפרוץ ולעבור כל מיני חומות, אבל יחד...
אז בוא תגיד לנו למה אנחנו צריכים להגיד תודה רבה.
הנה, אמר את כל הרשימה כבר. אני אהבתי שאתה מפרגן לכולם.
אמר, כל הכבוד.
אני אומר, קודם כל, תודה לבורא עולם.
הנה, זה...
קודם כל, תודה לבורא עולם, על שזיכני להיות בכלל לעמוד בראש הרשות ולהוביל מהלכים. כן, להיות שליח נאמן של הציבור, כך אני מקווה. ובאמת, בהזדמנות הזאת, אז קודם כל תודה למנכ״ל משרד המשפטים, מר איתמר דוננפלד, שהוביל את זה ברגעים, נקרא לזה המשברים הקשים, לחבר הכנסת יעקב אשר. לשר המשפטים, יריב לוין,
אז בוא תן לנו במילה מה התוכנית הבאה שלכם לטובת הציבור.
אז תראה, אנחנו כל הזמן בתהליך סדור של הקלה על רגולציה. אני מאוד מקווה. קודם כל, אתם תשמעו סקופ, שבשבוע הבא בעזרת השם אנחנו מקימים מוקד פעם ראשונה במשרד המשפטים, מוקד קו 2, שבעצם כל עורך דין או אזרח שמרגיש שהוא לא מבין למה דחו לו את התיק, יוכל לפנות למוקד כפי שהוא עושה היום, אבל המוקד יעביר אותו לנציגים, בוחני העסקאות המסורים שלנו, יש לנו כ-400 עובדים מסורים שעושים לילות כימים למען הציבור, וזה מהלך נוסף. שהם הסכימו לעשות ולקחת על עצמם כדי לטעה ולשפר את השירות.
אז איך קוראים לזה? מוקד קו 2?
זה יקרה ככה באגה מוקד קו 2, ובהזדמנות הזאת, עוד משהו שחשוב שהציבור ידע, שאנחנו ניתן לו פרסום, אבל אני ברשותכם אנצל גם את הבמה הזאת. יש לנו מה שנקרא ממשק למניעת הונאות, במרכאות. זה בעצם שירות לקבלת הודעות לבעל נכס. זה אומר שכל מי שהוא בעל נכס שרשום אצלנו בטאבו, יכול לעשות אפילו בהליך חינמי מרחוק, הוא לא צריך להגיע ללשכה, להירשם לשירות הזה. ואז מה שקורה, כל אימת שנעשית פעולה בנכס, הוא מקבל התראה.
מה זה פעולה? אם מישהו עושה לו הערת הזרה?
לא רק אצלו, לא.
אפילו הערת הזרה.
או הטלת עיקול למשל.
כן, אתה מקבל הודעה על זה שנעשתה פעולה בנכס. עכשיו, למה זה נעשתה? עשינו את זה כדי לנסות לתת מענה לסוגיה שהיא קשה למי שפוגש אותה, כל הניסיונות שיש, לשמחתנו לא ממש רבים, אבל יש, של ניסיון, ניסיונות לבטא.
רישום כוזב, כל מיני הונאות, כן. איך הוא מקבל את ההתראה, אותו אדם שנרשם?
הוא מקבל את זה או ל-SMS או למייל, תלוי איך הוא נרשם, ואז כשהוא מקבל את ההתראה, אם הוא מבצע עסקה כלשהי, אז הוא רגוע, הוא יודע שהעניין בטיפול, והנה הוא קיבל אפילו...
אם לא, הוא רץ לבדוק.
אבל אם לא, הוא יכול לרוץ ללשכת הרישום.
חשוב מאוד, איך עושים את זה? באתר שלכם?
יש, תיכנסו לאתר של הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, ושם יש שירות למניעת... זה נקרא שירות לקבלת הודעות לבעל נכס, וממש חשוב, אני מבקש מהציבור להירשם.
שמה, עורך דין דוד שני, אתם צריכים, אתה יודע מה הבעיה? אתם צריכים לדבר את עצמכם קצת יותר. תראה איזה יופי. איתי, יש אנשים... יש רגע, באתי להגיד שיש אנשים נחמדים במשרד המשפטים.
לא רק שהם נחמדים, אני אגיד לך שהסקופ הגדול... עורך הדין דוד שני, הסקופ הגדול, קיבלנו אותו ככה בדרך אגב. אז הנה, אני קורא לציבור, כל המאזינים שלנו עכשיו, תירשמו לשירות הזה לקבלת הודעות לבעל נכס, אתם לא יכולים לדעת מה תחסכו, אם במקרה נפלתם על איזה נוכל.
ויש לכם אחרי זה מוקד קו 2, שזה משהו חדש,
ותשמע... ואני מקווה שעוד אולי נקים לשכת פרויקטים השנה בעזרת השם.
אנחנו נקווה שתבוא לכאן לתוכנית שלנו ותדווח לנו.
קטונתי, יש לכם אנשים טובים וחשובים.
אנחנו נשמח עוד לארח אותך בהמשך.
בשמחה רבה, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו נמשיך להביא בשורות לציבור, ואני חייב גם להגיד מילה טובה לשלטון המקומי. זה לא פשוט, שהשלטון המקומי היה נכון לקבל את הפשרה הזאת כמו כל דבר בחיים, כדי שזה יתגשם צריך קצת להתפשר כל צד בעמדותיו, וגם להם מגיעה תודה,
שיגידו תודה על מה שהיה להם עד היום
בדיוק, וגם עכשיו זה שנת בחירות, היית מעדכן אותנו מי לא רצה, ומניח שהם
מה שיפה להצלחה אבות רבים.
הנה למדת, הנה למדת
יפה.
אז באמת שרק נמשיך לעשות טוב למען
הציבור. עורך הדין דוד שני, ראש הרשות הרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים, אני מאוד מודה לך, שמחנו לשוחח וקיבלנו גם סקופים.
תודה לכם.
תודה רבה והמשך ערב טוב.
תירשמו עכשיו לשירות לקבלת הודעות לבעל נכס. אני אומר לכם שאתם לא יודעים כמה כסף תחסכו, לא יזיק אם תקבלו אס-אמס.
בלי ספק, ושוב אני חוזר על זה, שמתי לב שבמשרד המשפטים יש גם אנשים נחמדים ומקצוענים.
פרסומות.
שטח נדלני עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן. במשך שנים רבות זכו מאזיני קול חי להאזין ולהתחזק מתוכניתו של הגאון הרב שמחה כהן זצ"ל, הבית היהודי.
ואם נפגוש את בורא עולם ונשאל אותו, בורא עולם, בשמה הבאת אותי לעולם, לאיזה תכנית? כנראה שתשובתו תהיה כדי שתבנה את עצמך.
הערב יתקיים משדר מיוחד לזכרו בהנחיית תלמידו ומקורבו, הרב דוקטור יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג, ובהשתתפות אבינו המצהרי, מבחירי תלמידיו ומבאי ביתו. עובדות, רעיונות וסיפורים מרגשים על דמותו המיוחדת של הרב שהפך את בניין הבית היהודי למפעל חיים. הבית היהודי, הלילה ב-10, כאן בקול חי. לינק אנד קו 01 החדש, הרכב שעשה טוויסט למבקרים. גם בישראל היום כתבו, יוקרתי במחיר תחרותי. לינק אנד קו, Swedish Premium with a twist.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 הצוף.
1, 2, 3. בואו נספור עכשיו עד 3, עם תוספת לשמחה זה מגיע. מילקי טריות, שכבה פה נפגוש, פינוק חדש טעים ומפתיע. השמחה פה משולשת, הוספנו שכבה, לשוקולד קצפת, הוספנו שכבה, מוזו התוספת, הוספנו שכבה, טריו שמחה חדשה.
חדש, מילקי טריו עם 3 שכבות משמחות, גם שוקולד, גם מוס אוורירי וגם קצפת.
מילקי.
חריש היא חממה עירונית למשפחה החרדית, בזכות מגוון מוסדות לימוד מובחרים, גני שעשועים, קרבה לכביש 6 וסביבה ירוקה פסטורלית. חריש, חממה עירונית.
כל הסקרים קובעים. אתר ויינט, דמרקר, מקו ואייס, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. אם גם אתם רוצים להיות מטפלים בשיטת ITT, קורס דיגיטלי חדש בדרך אליכם. התקשרו ועוד היום הקורס יגיע אליכם עד הבית.
לפרטים על הקורס הדיגיטלי חייגו כוכבית 6163 והצטרפו למאות בוגרים שכבר נהנים מפרנסה עם שליחות. כוכבית 6163.
עכשיו איתכם שטח נדלני עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן.
חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים אחר הצהריים טובים לנשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ראול סרוגו, שלום ואחר הצהריים טובים.
היי.
שלום וברכה. אחר הצהריים טובים, אנחנו שמחים שוב לארח אותך. איתך תמיד אנחנו מתעדכנים, גם איך זה נראה מהצד של הקבלנים, ותגיד, פעם האחרונה שדיברנו איתך, עברו כבר מספר חודשים, וכבר אז עלתה הריבית, וכבר אז לא היית מרוצה מזה. מה אתה אומר על זה שהריבית ממשיכה? בוא נתחיל בזה שנייה, והיא עדיין מטפסת ומטפסת. איך אתם רואים את זה?
כן, הריבית היא סוג של גלולת רע לענף שלנו. מצד אחד היא מרחיקה את רוכשי הדירות שלא מסוגלים לעמוד במשכנתאות ולכן לא קונים דירות. מצד שני, גם זה פוגע בקבלנים, הוצאות המימון שלהם עולות, הסיכון שלהם גדל, הבנקים לא מאשרים להם פרויקטים, ואנחנו רואים שהיקפי הבנייה צנחו, התחלות הבנייה צנחו בכמעט 40% אל מול תקופה מקבילה אשתקד.
והיקף העסקאות צנח עוד יותר.
אז בעצם, שנייה, בעצם הריבית היא גם מצמצמת את הביקושים וגם את ההיצע.
נכון, אבל שמנו לב שמספר היקף העסקאות גם ירד משמעותי. זה אומר שקבלנים, זה אומר שקבלנים מחליטים עכשיו לחכות קצת, לראות מה יקרה, שאומרים על השטח שלהם לא מתחילים לבנות?
גם, בהחלט. וזה טבעי, כי כאשר הם קונים במשרדי המחירות, הקבלנים מתנהגים במשנה זהירות, ורגע, שמים רגל על הברקס, הם לא מתחילים פרויקטים מחדשים גדולים. ולכן יש... אנחנו רואים...
אבל להעלאת הריבית, ראול סרוגו, יש מטרה. היא נועדה לצנן את השוק, היא נועדה באמת לנער את השוק, נקרא לזה ככה, ואין מה לעשות, לצמצם את האשראי וההוצאות של האנשים. ואני מניח שיש חברות שהן ממונפות, וראינו את זה,
שמתקשות מאחזרים. אולי העלית מחירים גם יותר מדי.
תראו, מטרת העלאת הריבית היא לא להוריד את מחירי הדירות. מטרתה היא להוריד את האינפלציה. ועד עכשיו היא לא מצליח, נגיד לא מצליח אגב, אנחנו רואים שהאינפלציה ממשיכה וממשיכה למרות עליות הריבית, ולכן הגיע הזמן שאולי הוא ישנה דיסקט ויצור את זה, כי אגב, דרך עליית הריבית עולה שכר הדירה, גם בגלל גידול בביקושים לשכר דירה לדירות להשכרה, וגם בגלל צמצום בהיצע דירות להשכרה, כי כל אותם משקיעים שצריכים לקחת משכנתה יותר גדולה, אז הם לא לוקחים.
וממילא הם רוצים לשכור דירה, כי לגור הם צריכים איפשהו.
שכר הדירה עולה, ושכר הדירה מהווה 26% מהמשקל שלו במדד. ולכן עצם העלאת הריבית, רק עצם העלאתה, היא לבד גורמת לאינפלציה. ולכן הגיע הזמן שנגיד ישנה את החשיבה שלו ויחשוב על כלים אחרים.
תגיד רגע, הוא לא רואה את זה? אני מעניין אותי, הוא קיבל פעם חוות דעתכם של התאחדות הקבלנים? הוא פעם שוחח איתכם?
הוא מכיר היטב את דעתנו, אבל הוא נוהג... יש כאלה שנוהגים, אומרים שהוא נוהג בגבורה. אני לא בטוח שלהיות גיבור, לעשות מה שמצפים ממך לעשות, זה להיות גיבור כל כך גדול. הרי אם האינפלציה עולה, זאת אחריותו. ואז יגידו לו, מה עשית? הוא אומר, מה יכולתי לעשות? העליתי את הריבית, זה המקסימום שאני יכול לעשות.
אבל ראול, אבל ראול, אם לא הכבוד, אם לא הכבוד, אם אתה היית במקומו, אבל אם אתה היית במקומו, מה אתה רוצה? את שוכח את השנה שהמחירים פה עלו ב-21% כמעט בשנה אחת, שזה משהו שהוא לא הגיוני?
אני אגיד לך, ראשית, בנק ישראל שגה לאורך כל הדרך עם התעסקות שלו בריבית. נתחיל מזה שהוא העלה את הריבית מאוחר מדי. לאורך זמן הייתה אינפלציה בשנת 21, הרים הראש, גם בבנק, גם בעולם וגם בישראל, והוא נשאר עם ריבית 0.1%, הוא היה צריך להתחיל מוקדם יותר להעלות את הריבית, ובמינונים הרבה יותר נמוכים מאשר שהוא עשה. זה אחד. הטעות השנייה שלו, בנק ישראל, שהתחזית שלו לריבית בשנת 21 הייתה 0.1 כאמור, הוא גם שינה את הרגולציה למשכנתאות, והגדיל את האפשרות לקחת משכנתה שהייתה מוגבלת לשליש בצמודת פריים, לשני שליש. וזוגות הצעירים נערו לעניין כי הריבית הייתה אפסית, חשבו, הנה, בנק ישראל אומר לנו שתחזית קדימה תמשיך להיות אפס, ובעצם הבנק במו ידיו...
לא רק זוגות, גם כל המשקיעים, אתה יודע, כל אלה עם קצת משכורות גבוהים, אמרו, יאללה, בוא נקפוץ על העגלה, ניקח עוד דירה.
גם אלה שבקבלים משכורות גבוהים, שפתאום החזר כזה נמוך, בגלל הריבית הנמוכה...
קרץ להם, יפה.
אבל בעצם הבנק פה איתה את כולם, ויש לו אחריות, אני אומר...
הבנק לא איתה, אבל...
הוא אומר סברה, הבנק איתה, הבנק בעצם עודד אפילו, אתה יודע מה? אני אומר יותר ממך, הבנק אפילו עודד אנשים, בואו תקחו ממני כסף.
כן, אבל זה לא קשור.
בטח זה קשור איתה, אני ממש מסכים.
זה ממש לא קשור, אני איתך למה, כי גם מה שאנחנו עושים כאן עכשיו, מה שאתם עושים כאן עכשיו, אומר בעצם לאנשים, תחכו עוד קצת, הכל יחזור להיות אפס, ואתם תהיו... זה לא נכון, כי זה בדיוק הפוך מהעניין של העלאת הריבית. הקבלנים צריכים לבנות. והבנקים צריכים לתת להם כסף, והכסף אמור להיות כרגע יקר, בדיוק כדי להוריד את האינפלציה, זה מה שגם אתה אמרת. אחרת, אז אין לנו שום כלי להתמודד עם האינפלציה הזאת.
חברים, אתם מבלבלים קצת בין המושגים. יוקר הדיור הוא לא חלק מהאינפלציה.
הוא לא קשור, כי המדינה צריכה להוציא יותר דירות, זה לא קשור, זה בעיה שלה.
רגע, במשקל של המדד המחירים לצרכן, לא מופיע מחירי הדירות, זה לא מופיע שם. יש שם את הנושא של שכר הדירה, כי הוא אלטרנטיבה לקניית דירה. ולכן, זה שמחירי הדירות עלו ב-20% לא משפיע על האינפלציה. אז לכן, הנושא של שוק הדיור הוא נושא שעומד בפני עצמו. אנחנו רוצים שהזוגות הצעירים יוכלו לקנות דירות בישראל, ולכן אנחנו פועלים בעניין הזה. האינפלציה זה דבר אחר, רק מה? הריבית מכשילה.
הרי תמיד בנק ישראל בא ואמר, למה הם צלם?
טוב, אני חייב שאלה, ראול סרוגו, לשאול אותך, האם אתה מרוצה מהקצב, מהטיפול בכלל של שר הבינוי של הממשלה בנושא הדיור, באופן כללי? כי הריבית לא קשורה, היא יותר קשורה לבנק ישראל, פחות ל...
כן, אני רק אשלים, נשלים רק משפט אחרון לגבי הבנק ישראל. בנק ישראל הוא הנגיד, בנוסף להיותו אחראי על אינפלציה ולציבות הבנקים ועל הריבית, הוא גם היועץ הכלכלי של הממשלה. ואני זוכר תקופות שנגידי בנק ישראל, כמו סטנלי פישר וכמו יעקב פרנקל, שמסו את תפקידם והלכו לראש הממשלה, אמרו לו, אדוני ראש הממשלה, כך וכך וכך וכך. אני לא רואה את זה כאן כרגע. אני לא יודע אם השם זה אמיר ירון או ראש הממשלה בעצמו. אני לא רואה את ההשפעה שנגיד בנק ישראל על הממשלה כיועצה הכלכלית. וזה חבל, כי הממשלה יכולה לעשות הרבה דברים למגר את האינפלציה מבלי להזדקק לעלות ריבית. עכשיו לשאלתך בנושאי...
הטיפול של מדינת ישראל.
הטיפול של מדינת ישראל. אני חושב שהמדינה, הממשלה, פספסה כאן בגדול. היא הייתה עסוקה הרבה מאוד זמן גם בעניין הזה של הרפורמה המשפטית.
וגם דובר על קבינט דיור. עזוב אותך רפורמה, קבינט דיור לא התכנס אפילו פעם אחת. ושר השיכון עומד בראשו, שר השיכון עומד בראשו ולא התכנס. מה, זה לא גם צחוק מעבודה?
אני לא רוצה להתבטא במונחי צחוק מעבודה, אבל אין ספק שאי כינוסה של כינוסו של קבינט הדיור מראה שכל משרד עובד לבד, משרד השיכון עובד בנפרד, משרד הפנים עובד בנפרד, משרד האוצר, אין ביניהם סינרגיה, אין ביניהם תוכנית ארוכת טווח, וחייבים כאן תוכנית כרגע, כי מה יקרה? מה עלול לקרות בחודשים הקרובים? כל אותם אלה שלא קנו דירה, צריכים דירה, הרי הריבית לא יצרה אפילו דירה אחת בישראל, נכון? ולכן רוכשי הדירות שעלו על הגדר, באיזשהו שלב הם יחזרו, בין אם זה שמצבם הכלכלי השתפר, בין אם זה שהם התרגלו לסביבת ריבית גבוהה, כן. יחזרו לקנות דירות. השאלה איזה צד דירות הם ימצאו.
לא, אבל הם לא יחזרו לקנות דירות אם עדיין אם המחיר
רגע,
לא יהיה.
רגע, אם צד דירות ימשיך לדשדש, אז מחירי הדירות ימשיכו לזנק. וזה התופעה, זאת
משמעית. הבעיה. חד משמעית, אנחנו צועקים על זה כאן שבוע, שבוע, ופונים...
הממשלה היום צריכה לנקוט במספר צעדים מיידים שבאים לעודד את הצד דירות. וחלק מזה זה למשל עסקאות קומבינציה עם קבלנים במקום עסקאות מזומן, שהממשלה תקבל דירות במקום כסף, ואת הדירות תייד אותם לדירות בהגרלה.
לא בראש ובראשונה, הגדלת השיווקים, להביא, להראות לנו שיש 120, 130 אלף דירות בשנה.
אתה יודע, זה רעיון, לעשות עסקת קומבינציה. בעצם הקבלנים ייתנו דירות.
נכון, במקום שנוציא כסף על קרקע, זה הרבה כסף, והריבית היא גבוהה, עשי עסקת קומבינציה, זה טוב לממשלה וטוב לקבלנים.
זה גם טוב לתחרות, אני חושב. אני חושב שזה גם טוב לתחרות בין הקבלנים.
צריך להחזיר את המשקיעים לשוק, צריך להפחית חזרה את מס הרכישה על דירה שנייה, ועל ידי זה להגדיל את הדירות להשכרה. זה חובה לעשות. דבר נוסף שצריך לעשות, זה להפחית המס רכישה לרכישת קרקע. איך המדינה רוצה להגדיל את היצע הדירות? אם על כל קרקע שאני קונה, צריך לשלם 6% לממשלה.
בסדר, אז אולי נוריד גם את היטל השבחה.
אבל זה עוד צודק,
אז הנה, שבוע שעבר אמרנו, נוריד את היטל השבחה. לא, נוריד את זה גם שהעיריות...
ראול סרוגו, יש לי שאלה. נניח שיורידו לכם את ה-6% האלה. נראה לי, אתם, לא נעים לי להגיד את זה
בכל... תוכלו את זה.
אתם תבלעו את זה, ולא אנחנו הציבור אלה שנהנה מזה.
שאלה מצוינת. בדרך כלל, השוק עושה את שלו בדברים האלה. זאת אומרת, אם הממשלה תשכיל במקביל הצעדים האלה שהמלצת להם, גם לשחרר מסה של קרקע, זאת אומרת, הקבלנים יקנו הרבה מאוד קרקע, ומשלמים על זה מחיר הקרקע, כמו שאמרנו, בין אם זה בעסקת קומבינציה או בעסקת מזומן, אז לא תהיה ברירה, הקבלנים יצטרכו להביא את זה לידי ביטוי במחיר של הדירה, בסופו של דבר, כי ההיצע מדבר. ברגע שמגדילים את ההיצע, אז השוק מתיישר. אם הממשלה תוריד לנו את המס רכישה, ותמכור לנו רק 30 אלף דירות בשנה, אני מסכים איתך לגמרי, הקבלנים ייהנו מההפחתה הזאת. אגב, זה לא דבר כל כך רע.
לא.
מכיוון שהיום הקבלנים במצב לא טוב, ולכן זה לא רע כל כך שמתאזנים.
אתה מזהה קשיים בתחום?
בהחלט, בהחלט. יש חברות, במיוחד בתחום הביצוע, חברות ביצוע, שהן היום בקשיים לא פשוטים. הן צריכות לממן את הביצוע, אני לא מדבר על קבלנים שהם יזמים, אלא קבלנים שמבצעים עבור אחרים.
יש תחזית, אני ראיתי תחזית שיהיו מספר פשיטות רגל בקצב הזה של קבלנים, יזמים גדולים. חבל מאוד, נכון, חבל מאוד.
יכול להיות קריסה של קבלנים, וזה רע מאוד, זה מקטין את יכולת הביצוע של מדינת ישראל.
תגיד לי רגע, לפני סיום, ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, איך אתה רואה את, את החזית קדימה? אתה אופטימי?
אני אגיד לך את האמת, לא יכולתי להיות קבלן אם לא הייתי אופטימי. קבלנים תמיד, תדע לך, קבלנים תמיד אופטימיים, כי משקיעים הרבה כסף, והם מצפים לתוצאות טובות, אז זה אופטימיזם במיטבו, מה שנקרא. אני באמת מאמין שאם, אני אומר אם, כל הסיפור הזה של הרפורמה המשפטית ידעך, ויהיה מאחורינו, והממשלה באמת תוכל להתפנות, להתעסק בדברים החשובים באמת, של יוקר המחיה, של שוק הדיור, של דברים נוספים, אני מאמין שזה יהיה, יכול להיות טוב. אני חושב שיש לנו שר אוצר מוכשר מאוד, יש צוות טוב באוצר, יש את מנכ״ל משרד האוצר החדש, אני מכיר אותו באופן אישי.
זה נראה שהם באו לעבוד והם חדורי מטרה.
נראה שהם באו לעבוד. רק מה, מפריע להם בכל מיני דברים כרגע שנצמדים לדעות הפוליטיות ולמוצא הפוליטי שלהם, ואת זה הם צריכים להפסיק עם זה מיד. זאת אומרת, אני שמעתי את סמוטריץ' אומר שאני נכנס למשרד האוצר, אני מסיר מעלי את הגלימה של הציונות הדתית.
נכון, כי הוא מסתכל כללי, מה אתה רוצה? טובת כל המדינה מול עיניו.
כן, כך. הוא צריך אוצר אוצר של כולם.
אני רוצה להאמין שגם ראש הממשלה, אני רוצה להאמין שראש הממשלה, לא משנה, הוא ראש ממשלה של כל האזרחים, גם משנה שלא בחר בו, זה ברור מאלה.
ולכן אני מאמין שיש לו פה הזדמנות בלתי חוזרת. יש ממשלה יציבה של 64 חברי כנסת. הם הבהירו תקציב עכשיו, מה שמראה...
שיש להם את האפשרות והיכולת לעבוד, זה מה שמראה. רק שיעבדו.
נכון, שיש מה שנקרא השלטון בידיים יציבות, ואני מקווה, שהם יתחילו לתאם ביניהם, ויכנסו את קבינט הדיור, ויקבלו החלטות טובות. אני אישית אעזור להם כמה שאני יכול, גם לשר האוצר וגם לשר השיכון. ונקווה שזה יצליח. אין שום סיבה. אנחנו חייבים, הדבר הכי טוב שקרה בריבית, וזה, הנה, יצאתי ממנו שטוב שקשור לריבית, זה שמחירי הדירות נעצרו. וזה טוב, כי הזוגות הצעירים והזכאים,
הגיע למצב, מישהו עשה איזה חישוב שהוא צריך איזה 200 או 300 משכורות בשביל להתחיל לזוז.
300 הגזמת, אנחנו סביב ה-160 או 170. זה גם too much.
בטח לגמרי.
תלוי איפה, זה 300 של אברך, טוב, לא משנה. ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה לך.
בבקשה, כיף
להתראיין אצלכם. תודה רבה, עוד נשתמע בעזרת השם.
ומכאן הקריאה לשר השיכון והבינוי, יצחק גולדקנופ.
אנא, כנס את קבינט הדיור.
תעשה משהו, מה זה משנה? תעשה, שחרר דירות, תוציא, תן תוכנית, תגיד לנו מה אתה רוצה לעשות. עברו כמה, 3-4 חודשים כבר? יותר. חצי שנה, יאללה, תן עבודה. אנחנו נשמח לפרגן לך פה, כי אנחנו הבטחנו, כשעלינו עם התוכנית הנדלן, אם אתה זוכר,
אנחנו
נבשר על ירידת מחירים, בישרנו, אבל עדיין אין דירות, אין דירות.
בקצב הזה הם יעלו מהר,
יעלו מהר מאוד, מהר מאוד.
אבל אני עדיין אופטימי, כמו שראול סרוגו אמר, ואני מקווה ששר השיכון החדש יראה לנו את התוכניות שלו בקרוב.
ראיתי כנס נדלן בבני ברק, אולי נביא פרטים אחרי הפרסומות, ככל שיותר לנו הזמן, כי יש באמת הרבה מאוד מציאות, דיברנו על זה ינקלה בתוכנית הקודמת, אבל תיזהרו, כן, אבל תיזהרו, יש מציאות, אבל יש גם הקיצות, אז תשימו לב, שמענו גם על כמה הקיצות לאחרונה, ממש לאחרונה, השבוע, אנחנו כרגע, מבחינה משפטית, לא יכולים כרגע לספר על מה מדובר, אבל יכול להיות בשבוע הבא, יכול להיות שנעדכן אתכם, הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
חדש, בנמל תל אביב, פיאנו פיאנו, מסעדה איטלקית חלבית בנמל תל אביב, מנות ישר מהטבון, תפריט דגים עשיר ובחשרות מעודרת של הרב מחפוד, פיאנו פיאנו, נמל תל אביב, ברנץ' עשיר בימי שישי. נמצאים בשידוכים? תתכוננו בקרוב להגיע לחופה. הרב מנחם ישראל, מרצה, יועץ ומחבר רבי המחר, הפגישה והכוח הסודי, משיק את תוכנית ארבעת הצעדים לחופה. תוכנית דיגיטלית ופורצת דרך, בתעברו תהליך ממוקד ומשולב, הכולל יצירת חיבור עצמי, ביטחון עצמי וריפוי העולם הפנימי. הדרכה מעשית להתנהלות נכונה בתהליך בחירת ומציאת השידוך. שחרור חסמים נסתרים ועמוקים, הגורמים לעיכובים שונים, והדרכה מעשית איך לבנות תקשורת מוצלחת שתמנה את הקשר עם הצד השני, וכל זאת ללא צורך לצאת מהבית. הטבה מיוחדת לנרשמים, ספרי הרב מנחם ישראל, הכוח הסודי והפגישה במתנה. אז התקשרו עכשיו ל-086-6644-647 שלוחה 2. מחיר מיוחד לרגל ההשקה, 086-6644-647.
ויקסיב, כמוסה טבעית לירידה במשקל ושיטת אכילה מדויקת. ויקסיב, להיות רזה לתמיד. ויקסיב, להשיג בבתי המרקחת וחנויות טבע, כוכבית 8425. ויקסיב, תוסף תזונה טבעי המיוצר במפעל בפיקוח משרד הבריאות.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו. הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
שלום לכם, כאן ישי לפידות. בכל השקה אני מתרגש מחדש, אבל הפעם במיוחד. בר המים ספיריט שבת, הבר שהפתיע אותי ויעשה לכם את היום, גם את הלילה, בשבת ובכל השבוע, כי מגיע לכם את הטוב ביותר.
בר המים ספיריט שבת, כוכבית 21-61.
התקשרו עכשיו, ותוך 48 שעות יש לכם מים חמים וקרים בשפע, גם בשבת ובחג בחשרות מודרת. בר המים ספיריט שבת.
נאמנות למותגים עולה לצרכנים ביוקר. מהיום מפסיקים להיות פריירים ולשלם יותר בסופר. מה עושים? לא נאמנים למותגים, נאמנים למחיר. צרכנות חכמה, זה בידיים שלנו. לכלים נוספים לקנייה חכמה, ייכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. משרד הכלכלה, מובילים כלכלה אנושית.
עכשיו איתכם, שטח נדלני, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים אחר הצהריים טובים ל... אין לנו.
אין לנו את האות, רגע, לא, יהיה לנו, יהיה לנו.
הנה זה בא.
עכשיו, המומחה לנדלן.
איך אפשר לוותר על המומחה לנדלן, אברהם, שלום ואחר הצהריים טובים.
ערב טוב.
ואדוני, אני מבקש ממך איתי פעם באה לסמוך על יונתן לדייב, הוא מקצוען, הוא יודע מתי להיכנס.
הנה, הוא איתנו.
אברהם, מה שלומך? שמעת את נשיא התאחדות הקבלנים, אני מניח, ברעיון לפניך.
אני מעריך אותו מאוד, עושה עבודה נהדרת, בעיקר מקצועית. אני חושב שהדעה שהוא מביא של התאחדות הקבלנים, מאוד מאוד מחשיבים אותה, כי היא באה באמת ממבט מקצועי.
וגם קידמתם אותו עכשיו לדרגת רב קבלן, ראיתי.
אבל זה נכון, קודם כל זה נכון, שמו הולך לפניו, הוא מקצוען.
אני בעד, ינקלה, זה לא שלילי.
לא, אבל אברהם, איתך אנחנו מרגישים חברים גם, ואני יכול לשאול אותך יותר פתוח. אתם, זה לא שאתם מושכים רק לכיוון שלכם, של הקבלנים. אתם לא אלה שרואים את הציבור. אני ואיתי פה, אנחנו מחפשים את טובת הציבור עצמו. לא את טובת הקבלנים, עם מלוא הכבוד אליכם.
אוי ואבוי לקבלן שישקיע הרבה כסף ולא ידאג לכסף שהושקע, שהוא גם ירוויח ממנו, כי אחרת החברה שלו לא תתקיים.
אין בעיה, לפחות תקרא לילד בשמו, אתה דואג לקבלנים. אתם לא דואגים לציבור פה, להורדת המחירים, אתם לא דואגים לדברים האלה.
לא, זה ממש לא בדיוק נכון.
אברהם אומר, אם קבלן יקרוס, אז גם הציבור יפסיד, מה אתה רוצה? הגיוני?
אבל אני רוצה להגיד עוד דבר. אנחנו כן אחראים מאוד למה שקורה במדינה ובציבור, כי זה גם אינטרס שלנו, ואני אסביר גם למה. זה שאנחנו צריכים להרוויח, כי בן אדם שמסכן את הכסף שלו,
הבנק מסכן, אברהם, זה לא הקבלנים. היום כולם ממונפים, לוקחים מהבנקים כסף.
לא, אבל הוא מתחייב והכל. זה מקובל עליי שתרוויחו, אתה לא צריך להתנצל. אבל מקובל שקבלנים ירוויחו, אברהם, אל תתחיל משם. מקובל, למה לא? כל בעל עסק שירוויח.
נכון, אבל איתן, אחרי שאני אומר לך עוד פעם, מזל טוב, להולדת הבא, אבל אתה צריך להבין, דבר. ברור שהקבלן צריך לדאוג לעצמו, אין ספק. אבל תבין עוד דבר. הבנק שם את הכסף שלו עם ביטחונות מלאים, הקבלן מסכן את כל הכסף שלו, זאת אומרת, אם הוא שם 30% הון עצמי, הוא מסכן אותו. הבנק שם אחריו רק אחרי שיש כבר דוח אפס, הוא יודע מה טיב העסקה, מה הרווחים שצפויים בה, יש לו שולי ביטחון, ואז הוא שם את הכסף. הוא לא מסכן בעצם, והוא משאבד את כל העסקה לטובתו.
בוא. זאת אומרת,
רמת הביטחונות שלו היא הכי מלאה שיש, הקבלן מסכן את הכסף שלו. זה הבדל עצום בין הבנק שנכנס שני לבין הקבלן ששם את הכסף שלו ראשון. זה פעם אחת. פעם שנייה, ברור שקבלן, כמו שאמרתי, חייב לדאוג לכסף שלו, אבל בצורה מאוד מסודרת, לא על חשבון הציבור. ואני אדגיש את הנקודה הזו ואני אסביר אותה. כשאנחנו עושים דוח אפס, יש שם איזו רווחיות מסוימת שהיא גם שולה הביטחון של הבנק, אבל שבלי זה אין עסקה. אנחנו לא מחפשים להיות לא הוגנים.
אבל זה נכון בגדול, אבל כמו שאנקלה אומר, אנשים לא רק שקיבלו תאבון, פתאום היו עושים עסקאות, כבר מגלמים את התוספת שבס, ומגלמים כל מיני תוספות, ראית?
אני בעד, אתה יודע, אני בעד אברהם, אני משווק פרויקטים, יש לי הרבה עסקאות, אני אומר לך את האמת, אני לא אוהב לצאת נגד, אתה יודע, כל היום נגד, אבל בתכלס, כן, החברות קיבלו תאבון יותר מדי.
שוב, כששוק עלה ב-20%, אל תשכח שאם החברה לא תממש את ה-20% האלה, מה יקרה? שהיא תבוא לרכוש את הקרקע בפעם הבאה במכרז ממקרקעי ישראל, הוא לא ייפגש עם המחיר.
אבל כבר, זה נראה שבזבזו את הקרקע, איך יכול להיות היום מצב שיש חברות קבלניות שהן על סף פשיטת רגל?
אז שמעת מה נשיא התאחדות הקבלנים, מה אמר?
נכון.
רוב החברות זה חברות ביצוע. ואני אסביר מה ההבדל. חברה יזמית, יש לה איזשהו עון עצמי שאותו היא השקיעה, והיא אחר כך לוקחת איזשהו קבלן ביצוע שהוא יבצע עבורה. אותו קבלן ביצוע בעצם צריך להשקיע לא מעט מהכסף שלו, בגלל שהתשלומים שמגיעים אליו הם בערך שוטף 60. בינתיים,
במקרה הטוב.
שוטף 60 זה במקרה הרע. הוא תלוי. אם הוא עומד מול יזם, אז שוטף 45 ואולי פחות, אבל נגיד שוטף 45. אם הוא עובד מול עירייה או מול ממשלה, או מול אחת מהרשויות הממשלתיות, זה יכול להגיע גם לשוטף 90 וגם לשוטף 120.
טוב, אני רוצה להתקדם איתך על שני דברים.
אבל בוא שתבין, הבן אדם הזה 120 יום לא מקבל כסף.
צודק, והוא צריך לממן אותם.
הוא מצלם אשראי. האשראי שוחק לו את הרווחיות, הרווחיות שלו היא נמוכה, היא 5%. אם האשראי עולה לו יותר מ-5% בעצם כל הרווחיות.
אבל באותו דוח אפס הוא כבר תחשב את זה, אברהם.
לא, בדוח אפס הוא לא מופיע. זאת אומרת, הוא מופיע כשלב, כחלק מההוצאות.
אז בוא, אחרי שהצפנו את הבעיות, בוא נעבור לפתרונות. איפה ממשלת ישראל עושה? אני אומר לך שאני רואה קריסת ענק של חברות. תקשיב, ראינו חברה אחת או שתיים, אני אומר לך שזה הולך לקרות בעוד 3-4 חברות. כן, בקרוב. חלק, אמרתי לך, חלק מהחברות עשו רכישות, חלק עשו כל מיני קומבינציות כדי להכניס תזרים, אבל בסוף...
אתה שותף לתחזית הזאת, אברהם?
קודם כל כן, קודם כל כן.
חצוב מאוד.
יש חברות שקשה להם להתנהל עם אשראים, הם ממונפים בסדרי גודל גדולים מאוד, הם משלמים על הריבית.
אז מה הממשלה עושה בנידון, אברהם?
אני חושב שאני אמרתי פה בתוכנית, ואתם, אני שמח שאתם מעדדים את זה. שר הבינוי ושיכון התמנה ליו"ר קבינט הדיור בינואר, מאז ועד היום.
אפילו פעם אחת
עוד לא התכנסה. מה נכון. אתה רוצה שאני אגיד? אני יודע להגיד מה שהוא זה שצריך להגיד, איזה תוכנית יש, איך... ממריצים.
כמה שיווקים הולך להיות השנה, אם הוא הולך לעמוד במשהו שהשר הקודם קבע, לפחות שיודיע שאת המאה אלף האלה הוא נותן.
קודם כל, המנכ״ל המשרד שלו שהיה לו ממש לפני חודש בערך רעיון די מקיף, והוא הדבר היחיד ששמענו ממנו שהם רוצים לשמור על השיווקים כמו שהיו בשנה קודמת, דהיינו בסביבות התכנון ושיווקים, ולשמור על אותה רמה שהייתה בשנה קודמת. בינתיים זה לא קרה, ובינתיים זה גם לא קורה.
ובינתיים עברה חצי שנה מאז קום הממשלה, וקבינט הדיור עוד לא התכנס אפילו פעם אחת.
אנחנו כבר במאי, באינפלציה שמעל 5%, בריבית שהפריים שלה כבר קרוב ל-5%, זה טירוף. ואנחנו צריכים להבין שבאמת בנק ישראל, שהתחזית שלו הייתה השנה שעברה שהפריים לא יעלה, אז אנשים הגבירו את המשכנתאות שלהם לריבית פריים פלוס, ולכן מה, רוב הריבית שלהם פשוט הרקיע שחקים. אנשים לא עומדים בהחזרים. אז גם חברות שלקחו אשראי קשה להם לעמוד בזה.
תגידי, לפני סיום, אברהם, מה היום, איפה היום יש? אברהם, איפה היום יש? אמרת לנו בתוכנית קודמת שקריית גת זה מקום עתידי. מעניין.
אין לנו משהו אחר.
טוב, רגע, רגע, יש לי עוד משהו איתך, אברהם. אני רוצה לשאול אותך על משהו שנכנס בחוק ההסדרים, דיברנו עליו מקודם, על כך שהרוב הדרוש לקידום פרויקטים יורד מ-80% ל-66%. זה היה צפוי דרך אגב, אבל עד כמה זה באמת משחרר, בדיוק, עד כמה זה משמעותי מבחינת יזמים שנמצאים עם פרויקטים כרגע?
זה משמעותי, כי אתה יכול להתחיל ליזום את הפרויקט משלב חתימות ב-66%, זאת אומרת, אתה יכול להגיש את הבקשה לוועדה המקומית ואחר כך למחוזית, וזה יכול לקדם יותר פרויקטים, אבל צריך להבין שבסוף בסוף אתה צריך את ה-100%, כי אתה לא יכול לבנות בלי ש-100%. אלא מה? שיש מנגנונים שיכולים לכפות על אותם אלה שנקראים סרבנים לחתום, או שיש גורם אחר שיחתום במקומה. אבל זה עדיין, זה הליך שגם לוקח זמן וגם עולה כסף, אבל אין ספק שברגע שיש לך את היכולת הזו להגיש תוכניות, אז אין ספק זה מקדם, וזה איזשהו כלי שיכול לעזור.
יפה.
ואני חושב שבנקודות הקטנות האלה, שמה באמת נבחנת ממשלה. הבאתם מקודם את העורך דין במשרד המשפטים, והם עשו שמה איזשהו תהליך שבאמת מקצר לנו את הרישום בית משותף.
כן.
גם זה חשוב, כי זה גם קשור למשכנתאות, אתה יכול למחזר משכנתאות, אתה יכול...
כל דבר שמוריד רגולציה זה דבר מבורך, אברהם. לא, זה לא משנה מה, כל דבר תוריד... כן.
וזה נעשה ביחד ובתיאום, קודם כל שפו גדול...
ליעקב אשר, אני מפרגן ליעקב אשר שלקח את זה, ותאמין לי, אם אנחנו לא שומעים מגולדקנופ, מיעקב אשר אנחנו שומעים כמעט כל שבוע.
וזה לשבחו יאמר, כי הוא ידע להביא את השלטון המקומי.
אני אגיד לך למה.
למרות שבסוגריים, למרות שהוא לא בקבינט הדיור.
כי הוא היה ראש עיר. הוא היה ראש עיר, הוא מכיר את הדברים האלה מקרוב.
למה אגב הוא לא בקבינט הדיור?
זה קשה, בגלל שהוא יודע כמה זה עזר לרשויות המקומיות, שהיה להם עוד איזה אצבע על השלטר, שהם יכלו לעצור
לכם.
רגע, רגע, אני תוך כדי שאני שואל אותך, למה הוא לא בקבינט הדיור, מישהו עונה, ממילא הקבינט לא מתכנס, אז למה הוא צריך להיות שם?
לפחות הוועדה שלא מתכנסת.
הוא לא שר, בקבינט יושבים רק שרים,
או אנשי מקצוע.
בטח בתור, אתה יודע מה? גם בתור יש מקצוע הם יכולים להביא אותו. אברהם להב,
אברהם להב, אני מאוד מודה לך. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי מחירי הדיור, ואתה איתנו. אני מקווה שאתה תביא לנו בשורות טובות.
בעזרת השם,
ועכשיו
אחרי שבועות, עוד פעם, קיץ בריא.
תודה רבה, אברהם, קיץ בריא ושמח ובשורות טובות. לפני סיום, לפני סיום, איתי...
דווקא קיץ בריא, כן, במזג האוויר הזה זה קצת מוזר, אתה ראית מה היה בבוקר?
אני אוהב קיץ, לי זה זורם, אני אוהב קיץ. איתי, אז מאזינים יקרים, תשמעו, אמנם הייתה לנו פה, השעה עברה מהר מאוד, אבל לפני סיום, אז קודם כל שוב, מזל טוב איתי, תשמעו, זה
תודה מרגש. תודה רבה, תודה.
זה עוד ילד במשפחה, עוד
ילדה. אין כאלה.
אמן, אמן, בזאת
רק
השם,
רק משפחות, שכל המאזינים.
כמה שיותר.
כמה שיותר, כן.
כן, להרבות את הדמוגרפיה, המדינה היהודית, מדינת ישראל, טוב מאוד.
כל מיני שמחות, לא רק בלידות, הכל, בכל העניינים, ברפואה, באושר.
נכון, אבל רגע, עוד מזל טוב אחד לרגל, איתי, חבר'ה, מי שלא יודע, הוא עורך דין בלי עין הרע, מאוד מאוד מוצלח, עוד לפני שהוא קיבל את התואר, אז מזל טוב לרגל... לרגע זה שאתה גם באמת התחלת להתעסק בתחום, ואיתך פתחת משרד, חוזים, אני מזמין אתכם אזרחים יקרים, תושבים.
אתה עושה כאן פרסום לא חוקי עכשיו, לא חוקי.
לא חוקי, לא חוקי. חוזי, כל מה שקשור להסכמים, איתי גדסי, עורך דין מספר אחד שאני מכיר.
אז הנה, אתם מוזמנים לפנות אליי.
בטח, בטח.
ונשתדל לשרת אתכם נאמנה.
אני בטוח, שווה לכם.
לסיום.
לגבי מחירים, דברו איתי, אולי אני אעשה לכם איזה קבצ'ט שלו בתור פרוטקציה. להזמנות חייגו, לא, 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 עד כאן, עד כאן. תדאג, מי שרוצה להשיג יודע להשיג. בוא נודה למי שצריך.
חברים, אנחנו מסיימים תוכנית נוספת של שטח נדלני. נהיה כאן בשבוע הבא בעזרת השם. אני מקווה שבשבוע הבא, ינקלה, אנחנו נבשר על צעדים. אני באמת מתחנן לשר גולדקנופ. תבוא תציג.
כנס את קבינט הדיור. תודה רבה ל...
יונתן לדייב, טכנאי השידור שלנו, עורך אותנו נתי שולמן, מפיק יצחק איזיקוביץ'. לכם המאזינים.
לכל הצוות, לך איתי גדסי.
לך ינקלה פרידמן שהיית איתי. תודה רבה.